האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא בשבת הגדול פרשת צו. מה המשמעות של השם צו, פרשת צו? ואני רוצה לעמוד על משפט של חז"ל: אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. פרשתנו כתוב: וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, כי העולה היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה וכו'. וחז"ל דורשים במסכת, קידושין מדף כ"ט עמוד א', תנא דבר רבי ישמעאל אומר, כל מקום שכתוב צו אינו אלא זירוז מיד ולדורות. והוסיפו על כך בספרה, אמר רבי שמעון, ביותר כל מקום שיש חסרון כיס. באורם של דברים, חכמים התקשו בלשון המקרא. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה קרה שהפסוק הזה יש שינוי לשון, נוסחה שונה, נוסחה מחודשת? תמיד דבר אל אהרון ואל בניו, אמור אל אהרון ואל בניו. מה קרה פה? צו את אהרון ואת בניו. למה שינוי הלשון הזה? אומרים לנו חז"ל, כוונת התורה כאן ללמד אותנו, צריך לזרז את אהרון ואת בניו. ולמה? מה הצורך לזרז אותם? אומר רבי שמעון בר יוחאי, במיוחד כשיש חסרון כיס. ולא רק זה, אלא זה ציווי מיד וגם לדורות. ועלינו להבין, איזה חסרון כיס? מה קרה לכהנים פה? מקריבים קורבן עולה. איזה חסרון יש להם? מה, הם משלמים על ה... הרי בן אדם מביא קורבן עולה. לא על חשבונו בכלל. איפה החסרון כיס? ואיך זה שייך לדורות? כשיש בית המקדש, יש קורבנות. אין בית המקדש, אין קורבנות. בבקשה, אתה רוצה להביא עולה? אתה יכול להביא? לך תביא. לאיפה תביא? אז מה זה מיד ולדורות? מה זה נעים צופים יקרים? אני רוצה לומר לכם דבר אחד. הבה נתבונן בבריאת העולם, בבריאת האדם. האדם כשנברא בעולם, כשהוא נולד לעולם, אתם יודעים איך הוא נולד? ישנה אמרה מפורסמת. כשהוא נולד, הבן אדם הוא נולד ככה, עם ידיים ככה. כשהוא נפטר, הוא נפטר ככה. מה זה מרמז? אתם יודעים מה מרמז? כשבן אדם נולד, הוא רוצה את כל העולם ככה, תחת הידיים שלו, לכבוש את העולם. אתם רואים כל תינוק, כל תינוק מתחיל לגדול. הוא רואה משהו, מה הוא אומר? זה שלי, שלי, הוא רוצה את זה. ממתי זה שלך? מתי קנית את זה? מאיפה זה נהיה שלך? שלי, ובוכה. אדם נולד אנוכי. התכונה הטבעית של האדם זה אנוכיות. אוהב את עצמו, ורק את עצמו. חושב רק על עצמו. זה התכונה. כשהוא נפטר, הוא רק אומר, לא הצלחתי לקחת כלום. זהו. כל מה שעשיתי, הידיים פתוחות. אבל המציאות היא, כשבן אדם חי בחיים עלי אדמות, האנוכיות רודפת אותו. הקמצנות רודפת אותו. רק מה יכול יותר לאגור, לחסוך, לאסוף לעצמו. אם אדם לא יעבוד על המידה הזאת, לשנות אותה, חורבן, אסון שאין לו אח ורע. כשבן אדם הוא קמצן, כשהוא אנוכי, כשהוא גריידי, אי אפשר לחיות בסביבה שלו. הוא לא יכול עם אשתו להסתדר, עם הילדים שלו, עם הסביבה שלו, עם החברה שלו, עם עבודת השם שלו. בכל זה בא לידי ביטוי. כמו שנבהר יותר ויותר לזאת השם. כי הטבע של האדם, חסכנות, אגרנות. ולכן המבחן, אומרים חכמים, אדם ניכר. אחד משלושה דברים. כוסו, כיסו וכעסו. כשאדם מגיע למבחן הזה, כל מה שהוא בעצם עושה הצגות, שם זה נחשף האמת. הרבה פעמים בן אדם, אתה רואה אותו איזה כבש תמים, איזה מתוק, איזה רגוע, איזה שלב, כי לא נגעת בציפורן שלו. תיגע לו בכוס, בכס, בכעס. ויפתח השם את פי האתום, פתאום נהיה בן אדם אחר. הכיס זה אחד המבחנים הקשים ביותר לבחון איכן האדם אוחז. כי התכונה הטבעית של האדם זה אנוכיות ואגרנות ועצמאות בלי שום חשבון. באה התורה ומלמדת אותנו צו, פרשת צו. אתם יודעים מה זה צו? הפרשה הזאת צועקת. חייבים זירוז, חיזוק לכהנים, עידוד, לדבר על ליבם, תקריבו את הקורבן העולה, כמו שנבאר. אבל אני אפתח בסיפור. היה סיפור עם האבן עזרא, שתמיד לא שפר עליו מזלו, כמו שהוא אמר. הרי הוא אמר תמיד את המשפט הכי חריף. אם הוא ימחור נרות, שבזמנם לא היה חשמל, אז אף פעם השמש לא תשקע. אם הוא ימחור תכריכים למיתים, אף אחד לא ימות. העיקר שלא יהיה פרנסה לאבן עזרא. הוא חי כל החיים שלו בעוני. כך נקבע גורלו ומזלו. והנה פעם אחד, מתוך נדודיו, הוא הגיע לאיזה עיר, לאיזה עיירה, לאיזה יישוב, לפני שבת. עכשיו צריך להתארח בשבת. הוא נתון לחסדי תושבי המקום. באותו מקום היה להם מנהג. היה מנהגם לעשות תורנות. עשו חלוקה. כל שבת מגיעים כמה אורחים. אז כל שבת מסדרים את התור איזו משפחה תארח. וככה עושים סבב. לעשות שוויון זכויות. זכויות או חובות, לא משנה, אבל זה השוויון שהם קבעו ביניהם. והם עושים תור לכל משפחה. אותו שבת שהגיע אבן עזרא, למזלו הטוב, כמו שאמרנו, שמזלו לא שפר עליו, הגיע בדיוק תור של איזה עשיר, אבל עשיר כמו קורח, אבל קמצן תיכו, אין שקל קשה להוציא ממנו. וואי, איזה מזל זה. העשיר הזה במקרה, הוא כל כולו דל חסכם, מחפש תמיד לחסוך ולהוריד והכל, אבל באותו יום שישי הלך לשוק מוקדם וראה איזה דג יפה מיוחד והתלהב ממנו, השתוקק אליו, קנה, אמר יאללה נתפנק באיזה דג מיוחד. בצהריים הוא מקבל הודעה מהגבאי, התור שלך השבת, אתה יודע יש לך אורחים, התור שלך. וואי, התור שלי, בדיוק קניתי כזה דג, לא הולך. מה פתאום? אני אבזבז אותו על אורחים? לא, 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 אבל לא. הלך לפני כניסת שבת לשוק, לראות מה נשאר שכבר הדגים מסריחים, בלי כלום, בלי מקרר, לא אלה מקררים, לא קרח, לא כלום. כבר מריחים, חיפש משהו הכי פשוט, הכי בזול, קנה איזה שלושה דגונים, הביא לבית לאשתו, אמר לה מיד, תבשלי את זה, תדעי לך, השבת אנחנו צריכים להריח, חבל לבזבז את הדג השני. תבשלי את זה, וכשאנחנו נמום בית הכנסת לשולחן שבת, את כמובן תגישי את הדגים האלה, השלושה דגים המסריחים האלה, את זה תשימי על השולחן. אני אתן לו בינתיים לאכול, אני אחפש תירוצים שאני ממתין, מחכה, עד שאני אראה אותו שאכל, סבר, אחר כך תגישי לי את הדג. חבל לבזבז עליו כזה דג, טוב. אבל האבן עזרא, הוא לא ידע שהאבן עזרא הוא גדול חכמי ישראל. אחרי שהם באים בית הכנסת, הוא מגיע לבית, נכנס לבית, איזה ריח לא טוב, לא טוב. יש פה מה, ריח לא. למה? הוא הביא דגים מסריחים. ועשה ריח כזה לא נעים. כבר הבין, אבן עזרא מניסיונו, ידע, כבר שמע, כבר אמרו לו, מזלך, נפלת אצל קמצה. הבין שפה הוא עושה לו איזה תרגיל. הוא הביא, הלך לקנות לו איזה דגים מסריחים להאכיל אותו. ובטח לעצמו קנה דברים טובים. אוקיי, אין בעיה. אבן עזרא יותר חכם ממנו. עושים קידוש, נוטלים ידיים, אז מוציא. האישה מגישה את שלושת הדגים המסריחים לשולחן. נו, בכבוד, בכבוד. בעל הבית מכבד אותו, ריח, בכבוד. אבן עזרא מה עושה? מתכופף לדג. יעני מדבר עם הדג. מדבר עם הדג הראשון, אחר כך עובר הדג השני, גם כן לוחש לו איזה לחש. אחר כך עובר הדג השלישי וגם לוחש. בעל הבית הזה נבהל. מה זה? איזה אורח זה? מה, הוא מדבר עם דגים מבושלים? מי יודע, אולי הוא עושה לנו איזה כישופים בבית. אמר לו, סליחה, אורח יקר, תגיד לי, מה אתה עושה? עם מי אתה מדבר? מה זה הדגים? דגים שייך לדבר איתם, מבושלים, מתים? אתה בטח עושה לי איזה קישוב בבית. לא חס וחלילה. אני לא שייך לקישופים ולא עושה שום קישוף. אני אסביר לך. אני פרשן של התורה. אני מחבר חיבור על פרשנות של התורה. ויש לי אחד הדברים שקשה לי להבין, ואני חוקר וחוקר אחריהם, לדעת איך היה בזמן המבול, בתקופת המבול, מה היה, איך היה. אז מה אני עושה? אני שואל דגים. מדי פעם אני מחוקר את הדגים. ראיתי, קשה למצוא דגים שהיו מזמן המבול. אבל הזדמן לי עכשיו הפעם הזאת, ראיתי, וואי, איזה דגים ישנים. הבנתי, זה מדור המבול בטוח. התחלתי לשאול את הראשון, תגיד לי, אתה בטח היית במבול? אני רואה אותך ישן נושן, עתיק יומין. אומר לו, לא, סליחה, אני כבוד הרב, אני לא מהמבול, לא, לא. טוב. הראשון לא, מנסה, אולי השני היה בדור המבול, גם לא, השלישי, אומר לו, אני גם לא מבול, אתה יודע מה, יש לנו את הדוד הגדול במטבח, תשאל את הדוד הגדול, אולי הוא היה בדור המבול, ואז תפס את עצמו בעל הבית, הבין שהוא סדר אותו עד הסוף, איך הוא עשה ממנו קרקס, אתה חושב לעבוד עליי, אתה הולך להביא לי את הדגים המסרחים, ואת הדג הטוב אתה שומר בשביל עצמך, התבייש בעל הבית, אמר לו אין בעיה, התחרט, התנצל, הוציאו את הדג, ואכל כמו שצריך. תראו מה זה קמצן. כאדם קמצן, אפילו לעצמו, מצער את עצמו, זה נורא והיום. זה תכונה קשה. אדם סובל בשביל העיקר לא לתת. לכן באה התורה ואומרת לנו, ומלמדת אותנו את תורת הנפש של האדם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני צריך שתזרז את אהרון ובניו בקורבן עולה. למה? כל קורבן הוא מקבל חתיכת בשר. יש לו שווה לו להתאמץ. פתאום בקורבן עולה, כולו כליל לשם, אש, תוקטר, הכל, כולו אש, כליל לשם. אז מה, בשביל מה אני אעבוד? אז עכשיו בא מישהו עם קורבן עולה. רגע, רגע, תחכה, תחכה בסבלנות. הוא בא אליו בקורבן חטא, בקורבן אשם. יש לו חתיכת נתח של בשר, מוכן. אז הוא שם אותו מסכן בצד, דוחה אותו, בקושי רוצה לקבל את הקורבן שלו. צב את אהרון ואת בניו, אומר הקדוש ברוך הוא, פה אתה צריך לזרז אותם. למה? התורה מלמדת אותנו שאפילו שהוא לא מפסיד, אבל לתרוח ולהתאמץ בחינם לא מוכן. זה התכונה של האדם, ועל זה צריך לעבוד. קל וחומר כל אדם ואדם, לכן זה צו מיד ולדורות. זה הקורבן הוא מדגם, הוא דוגמה, אבל זה כללי, זה ציווי כללי. איפה שיש נגיעה בכסף צריך זירוס, צריך חיזוק, צריך צו. לכן כותב, כדי שנבין את זה, כמה זה משפיע על האדם, כתוב בירושלמי, ירושלמי מספר במסכת תרומות פרק ח' על החדלת, על רבי יוחנן, פעם אחד נאבד לו הארנק שלו, מלא מטבעות. והוא היה תרוד איפה הארנק שלו, זה הכסף שלו. תרוד. שאלו אותו שאלה בהלכה, לא ידע לענות. אמרו לו, מה קרה? כבוד הרב, גדול הדור. מה, נאבד לך ארנק, נאבד גם השכל? אמר להם, כן. השכל קשור ללב, והלב קשור לכסף. אתם יודעים את המשפט שאומרים, כיס לב, צריך לפתוח את הכיס רק אם תפתח את הלב. הלב הוא קשור לכסף. וממילא גם השכל לא עובד. לכן כותב בספר הישר רבנו תם, בשער וב הוא כותב, המידה הכי גרועה זה הקמצנות. למה? היא מעבירה אותו על דעתו. הוא תמיד יחפש את כל התירוצים בעולם, העיקר לא לעשות, והוא יכול לעשות, למשל, הוא אומר דוגמה, הוא שחט כבש, טרף, הוא יחפש, עשה יסתובב, מי הרב הזה שיהיה מוכן להכשיר לו את זה, אולי בכל זאת אפשר לעשות ספק, ספק, קוד, העיקר להתיר לו את זה. קמצן, הוא לא יכול שיהיה כבש, מה ילך בחינם? מגיע לו העסקה בשבת, כבר נכנס שבת, וואי, הוא יחפש את כל התירוצים. לא, לא, טוב, אני עכשיו רואה כרבנו תם, כרבנו ישמעאל. תשמע, כתוב בתורה וחי בהם, צריכים לחיות, מה זה, זה הזדמנות. אומר רבנו תם, תראה עד כמה בן אדם, כשהוא קמצן, הוא לא שייך לעבוד את השם. המשפט שלו אומר רבנו תם, על כן, אי אפשר להיות לכלי, זה הכוונה קמצן, עובד אלוהים. בשביל רוע לבבו ועינו, אשר שבפרוטה יתיר כל איסור. בגלל הקמצנות שלו יחפש היתרים, סימוכים, העיקר לשמור על הכסף שלו. ועל זה לכן אמר שלמה המלך, בקהלת הפרק הוא אומר, גם אדם אשר נתן לו האלוקים עושר ונכסים, וישליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתת אלוקים. אם בן אדם זוכה לעושר ויודע להנות ממה שהשם נתן לו, זה מתנת אלוקים. אבל הוא אומר בפרק ו', אומר שלמה המלך בפרק ו' בקהלת, רעה שראיתי, יש רעה שראיתי תחת השמש, ורבה היא על כל האדם, איש אשר ייתן לו האלוקים עושר ונכסים וכבוד, והוא איננו חסר נפשו מכל אשר יתאווה, ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו, כי איש נוכרי יאכלנו, זה הבל וחולי רע. אתם מבינים? יש בן אדם שיש לו עושר, מה זה נהנה, המשפחה נהנית, הבית נהנה, זה מתנת אלוקים, כי כשכון תחל להנות. אבל בן אדם קמצן, תיכו, מה איתו? לא נהנה מהכסף, לא הוא ולא בני ביתו. מי בסוף יהנה? אחרי שיעמוד יקחו את זה. זה נקרא רחמנה לצן, חולי רע. חולי רע, במשפת העם, זה חולי רע. בן אדם כזה הוא חולי רע ממש. מה קמצנות הזו? מה הכסף הזה? למי אתה שומר את זה? לכן הגמרא, אתם יודעים איך הגמרא במסכת סנהדרין מדף כפתת, מכנה את הקמצן עכבר שיושן על דינרי זהב. למה איזה כינוי זה, עכבר שיושן על דינרי זהב? מבאר את זה המהר"ל מפראג ואומר בספרו נתיבות עולם, הוא אומר, הרי בן אדם כשיושן מחפש מזרון נוח מרופד, שהוא יושן מרגיש טוב, אבל הקמצן מרוב שהוא שומר על הכסף שלו, הוא מוכן לישון על המטבעות של הזהב שלו, אפילו שהגב שלו מתקפל מכאבים, העיקר לשמור על הזהב. קוראים לו עכבר שיושן על דינרי זהב. זה הפירוש של הגמרא. זה הקמצנות. ועל זה עתיד לתן את הדין, כותב הראב"ד מבעלי הנפש ושער הקדושה, מביא דברי הירושלמי במסכת קידושים פרק ד' הלכה י"ב. עתיד אדם לתן דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל ממנו. השם נותן לך, אתה לא נהנה, אתה כופר בטובת השם, על זה תיתן את הדין. זה הקמצן. ועד כדי כך חזל אומרים בתוספתא במסכת פאה, שהקמצן נקרא כעובד עבודה זרה. אדם שמונע את עצמו מלתת צדקות, עובד רק על הכסף ולאגור, זה נקרא עובד עבודה זרה. מי הקמצן הראשון שהיה בעולם? אתם יודעים מי היה הראשון? כותב הסבא מכלא, קין, קין. השני ליציר כפר של בורא עולם, קין, הולך כבר מקריב קורבן. איזה גדולה. תחשבו, קין, הקדוש הוא מדבר איתו בעצמו. מישהו יכול לדבר עם הקדוש הוא? מי יכול להגיע לד... משה רבנו לא קם כמשה. אבל עם קין, הקדוש הוא דיבר איתו, פה אל פה דיבר איתו. איפה נפל קין? איפה נפל? מביא קורבן, כשהוא מביא קורבן, מה הוא מביא? מביא את כל השמטה שבלב אחרי הוא רוצה לזרוק. למה? הוא אומר, מה הקדוש הוא צריך את זה? אולי מעניין אותו. יא קמצן שכמוך. מה אתה כל כך מתקמצן? הכל יש לך, כל העולם כולו. אתה לא יכול להביא דבר יפה, דבר מכובד לבורא עולם. לפחות תראה שאתה כל כך מייקר את בורא עולם. הקמצנות שלו הייתה באוכרו. לא התקבל קורבנו. לעומת הבל שהביא מהמובחרים שבצון, זה הביא את הגרוע ביותר שיש לו. ולכן אומר הסבא מכלם, זהו מה שבעצם לצערנו הרב יש הרבה אנשים כאוהב לראות אותם, כשהם הולכים לעשות איזה מצווה, למשל לקנות את רוג לולב, הם מחכים לרגע האחרון לפני החג שכבר מיואשים, שיורידו את המחירים לקרקע רק אז קונים את ה... לא משנה שהם לא משיגים דברים טובים, העיקר הכי בסוף שאפשר, לא יוצאים את החובה. עליהם הגמרא אומרת מסכת סוטה בדף ממחת, משחרב את המקדש, ממקדש, פסקו אנשי אמנה, אומר רשי. מה זה פסקו אנשי אמנה? אין אמונה. אין ביטחון בורא העולם. שכל מה שאתה מקיים במצוות ומעשים טובים, כזה הוא מחזיר לך בכפלי כפליים. אז בני אדם כאלה מה עושים? כל דבר ששייך לכסף, הוא דן חסכן. מחפש את המינימום, מחפש את הכי גרוע. העיקר, עשיתי משהו. זה החורבן. לא יודעים לכבד שבת, לא יודעים לכבד יום טוב, לא בבגדים, לא באוכל, הכל בקמצנות. אבל הם לא, בגלל שאין להם אמונה. אם היו מאמינים באמונה שלמה, אז בדיוק ההפך. הגמרא מסכת תענית דף ט' אומרת, עשר בשביל שתתעשר. ככל שתשקיע בקיום התורה והמצוות, אתה תזכה לשפע, לברכה, להצלחה. ממשיל על כך המגיד מדובנה, יש לנו שני סוגי בני אדם. למה דומה הבן אדם הקמצן? אז הוא ממשיל את זה לשני בני אדם. יש בן אדם למשל שהלך בדרך ונעלם לו ארנק עם 100 דינרים. וואי, איזה כאב לב. אבל מה קרה? למחרת הוא הולך בדרך ומוצא ארנק עם 200 דינרים. וואי, איזה שמחה. אבל בן אדם הזה, תשימו לב, גם שהוא שמח עם ה-200 שהוא מצא, הוא לא מתנחם על המאה שאיבד. מה, אבל חבל, אם היה לי גם את המאה, זה לא קשור למה שמצאתי. איפה המאה הזאת? היה לי 300. אז הוא בצער, נכון? אבל יש בן אדם שני, בן אדם שהוא עבר בשדה שלו, לקח את החיטה שהוא אסף, וכשהוא עבר היה לו חור בסק. והיו נופלים, 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 חיטה נופלת בכל אורך השדה. כשמגיע לבית הוא כבר מוצא חלק גדול נאבד, טוב, מה יעשה נאבד, נפל. אבל הבן אדם הזה מה קרה? בינתיים שהחיטה נפלה, ירדו גשמים, הכל, וצמח ונהיה פי 10, פי 100 ממה שנפל. איך הבן אדם הזה שמח? שמחה מושלמת. הוא לא יגיד, חבל שנאבד לחיטים, למה? כי אם היה נאבד, לא היה נאבד לחיטים, לא היו נופלים לו, לא היה לו עכשיו פי 100. זאת אומרת, כל השפע, כל הברכה, זה בגלל מה שנאבד. זה לא כמו בארנק. הקמצן מדמה את הצדקה לארנק. מה קשור הארנק למה שמצאתי? בפועל חסר לי הארנק. אני נותן צדקה, חסר לי. אבל האדם שנדיב לב, למה הוא משווה את הצדקה? לאותו דבר שאדם זרע את החיטה, נפל לו החיטה. וגדל וצמח פימיה. למה? כי כשאתה נותן... נתון תיתן ואל ירע לבביך, אומרת לנו התורה. כי הקדוש הוא משלם. אמרתי על כך את מה שאנחנו תקנו לנו בתפילה לומר, זורע צדקות מצמיח ישועות. הצדקה נמשלה לזרעים, לא נמשלה למטבעות. כשאתה שם צדקה, שתלת זרעים, ואז מצמיח ישועות. ככה צריך האדם. אבל הקמצן קשה לו להכיל את זה. זה הבעיה של הקמצנות. לכן אומר החפץ חיים, הוא אומר דבר יפה. אומר, אדם צריך להבין, יש לנו פסוק, פרשת נשוא, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אז שואל החפץ חיים, מה התורה מתכוונת? יש, מה שנותן לכהן לא יהיה. מה זאת אומרת זה לא יהיה? אני נתתי לכהן, איך זה יהיה לי? נתתי את זה. מה כוונת התורה? מה שאתה נותן לכהן לא יהיה. אומר החפץ חיים, אתה חייב לדעת ולהפנים. מה יש לך באמת? לא מה שיש לך בבית. מה שהצלחת לעשות עם הרכוש שלך, תורה, מצוות ומעשים טובים. מה שנתת. איש את קודשיו לא יהיו. דברים הקדושה. כל דבר שבקדושה שעשית בכסף, אתה נתת לכהן, זה שלך. מה שלא נתת זה לא שלך, זה מונח. מי אמר שאתה תהנה בו? מי אמר שתשתמש בו? מה שאתה יכול באמת להגיד שזה שלך? זה רק הרכוש האמיתי, זה מה שנתת. זה כמו שמספרים, מספר על הרב העיר של קרניק, רב חזקיו משקובצקי, אז הוא אמר, פעם אחת הוא הלך לתלמוד תורה, ושאל את הילדים בתלמוד תורה, היו חמישה נרות, והבא בן אדם חיבה שתי נרות, אז כמה נשארו? כולם הצועקים, הם מחבים שתיים, מה נשאר? שלושה דולקים. אמר להם, אתם טועים מתוקים שלי. אתם טועים, נשאר לו שתיים. הנרות שדולקים, זה ייגמר, אפס יישאר. מה נשאר לו ביד? אלה שחיבנו אותם, אז הם נשארו. אומרת, זה בדיוק הצדקה. מה שיש לך בחיים, ואתה אוכל ושוטה, זה נשאר פה, אין כלום, זה לא שלך. מה שלך? מה שאתה חיבאת, מה ששמת בצד, מה שנתת לצדקה, מה שעשית עם זה חסדים, כמו שמסופר על הרב שמואל הנגיד, הוא היה שר האוצר של מלך ספרד. וזה היה מאוד מאוד קשה לכל השרים הגויים להכיל את זה, את הכבוד שהוא היה נוחל מהמלך. ותמיד היו מנסים להכפיש אותו ולהעליל עליו, והסיטו את המלך עד שהמלך השתכנע שהוא כנראה גונב כסף מאוצרות המלך. ואז המלך זימן אותו, אמר לו, אני מבקש לך, תן לי דוח על כל, תעשה הצהרת הון, תכתוב לי כל הרכוש שיש לך. אוקיי? אמר לו, תן לי זמן, אני אעשה לך, אביא לך, הלך, עשה חשבון, הביא לו איזה רשימה, זה הסכום שלי. המלך ראה את זה, התעצבן, זה הסכום? אתה יודע כמה סכומים, רק מה שנתתי לך, פי כמה מזה. איך אתה אומר לי, זה הסכום שיש לך? תכף ומיד, למאסר ואחת דתו להעמיד, משפט. אז המלך שואל אותו, למה אתה אומר ככה? איך אתה מעז לשקר ככה? למה? אמר לו, אדוני המלך, אתה שאלת אותי מה יש לי. אתה יודע מה יש לי? זה הצדקות שנתתי. זה יש לי, זה שלי. אם אתה שואל מה יש רכוש, הייתי נתח חשבון אחר, הכנתי שתי חשבונות. חשבון של מה קיים רכוש, אבל מה שלי? שלי זה רק מה שנתתי. והראיה, הנה אתה רואה שברגע אחד התעצבנת, רוצה להרוג אותי, לקחת את כל הרכוש, אז זה שלי או לא שלי? אתה רואה? כל מה שיש בעולם זה שלך. מה שנתת, מה שעזרת, מה שאימצת לתורה ומצוות. לכן, תשמעו איזה דבר יפה, אמר רב זושה, שפעם אחד הוא הלך לאיזה עיירה לאסוף כסף, ואז הגיע לאיזה עשיר קמצן, שאל, אמרו לו, אין פה כולם עניים, יש רק עשיר אחד, אבל הוא קמצן, אי אפשר לראות ממנו פרוטה. אמר, לא חשוב, אני אלך אליו. הלך אליו, דיבר איתו, ננסה לשכנע אותו. שום אופן, אין צדקה, אין צדקה. אמר לו, אתה יודע מה? אני עכשיו רק בזכותך מבין את מאמר חז"ל. כתוב בקריאת שמע, לעבוד את השם, לאהבה את השם, בכל נפשך ובכל מאודך. אומרת הגמרא בברכות, בדף סמך א', מה זה בכל נפשך ובכל מאודך? בכל נפשך למי שנפשו חביבה עליו. בכל מאודך למי שממונו חביב עליו. זאת אומרת, מנפשו, אז יעבוד את השם. הוא אומר, לא מוסבר, לא מובן. מה פירוש? אני מבין בכל נפשך שאתה צריך למסור את החיים שלך בשביל המצווה של לעשות רצון השם. אבל בכל מאודך זה בא, מה זה בא להוסיף? מה זה תוספת על בכל נפשך? אם בן אדם צריך למסור את החיים שלו לבורא העולם, אז הכסף לא? לא, יש בני אדם שהממון יותר חביב מגופם. מה ביו? איך אפשר להגיד כאלה דברים? בוא נתאר לעצמנו, בן אדם שמים לו אקדח ברקה, או תביא את הכסף או אני אורג אותך. מה יעשה בן אדם? לא ייתן את הכסף? ואז מה? יהרוג אותו ויקח גם את הכסף. אז גם אותו וגם הכסף. אז מה עדיף? ודאי, קח את הכסף, תלך לעזאזל. מה פתאום שאני ימות בשבילך? אז איך יכול להיות שחכמים באים ואומרים, כל מאודך זה בן אדם שחביב עליו גופו יותר מממונו? איך יכול להיות? רק עכשיו הבנתי, בזכותך הבנתי את הגמרא. מה הפשט? אני אגיד לך, כתוב במשלי שמלווה השם חונן דל. אדם נותן צדקה לעני, כאילו הוא מלווה לבורא העולם. נותן הלוואה לבורא העולם. למה אתה לא נותן? מי אמר שהקדוש הוא יחזיר לי? מה אני אלווה לעני? אני לא יכול. הקדוש הוא יחזיר לי? מאיפה הקדוש הוא יגיע אליי? אתה לא מאמין בבורא העולם שיחזיר לך. אבל כתוב ככה, לא, לא מאמין. אבל מה קורה כל ערב? אתה הולך לישון, ואתה אומר, בידך הפקיד רוחי. מפקיד את הנשמה שלו, הוא יושב, הנשמה שלו עולה. אז על מה אתה סומך? אתה סומך שבורא העולם יחזיר לך את הנשמה, אה? מחזיר מודני לפניך שהחזרת בנשמתי. אז על הנפש, על הנשמה, אתה מוכן לסמוך על בורא העולם. מוכן למסור את החיים שלך לבורא העולם, לסמוך על האמון. אבל על הכסף אתה לא מוכן לסמוך על בורא העולם. זה בכל מאודך. שיש בני אדם שמאמינים, שמוכנים למסור את הנפש, אבל, ולסמוך על האמונה, אבל לא בצדקה. הרב שטיינמן סיפר, כשהיה בחוצר בארצות הברית, אז פנה אליו איזה עשיר גדול אחד, אמר לו, כבוד הרב, תברך את הבן שלי שיהיה עשיר גדול. אמר לו, וכמה אתה רוצה שהוא יהיה עשיר? אמר לו, אני רוצה שיהיה לו 25 מיליון דולר. אמר לו, הרב שטיינמן, טוב, אני מוכן לברך אותו שיהיה לו לא 25, 50 מיליון דולר, אבל בתנאי שיפריש חומש לצדקה. כבוד הרב, יש גבול. איך אתה רוצה שייתן כל כך הרבה צדקות? זה קשה. אמר לו הרב שטיינמן, אתה רואה? עוד אין לך את ה-25, עוד אין לך כלום. אפילו בברכה מרוב הקמצנות שלך, אתה לא מוכן לקבל 50 מיליון כפול, העיקר שלא תיתן. כמה בני האדם לפעמים טיפשים. אבל יותר מכך, כותב החינוך, שזה מלבד הרוע, מלבד המצוקה, מלבד הצער, יש עוד יותר מזה, אתה מאבד את כל השפע, את כל הברכה שלך. כותב החינוך במצווה תף פה, לא להימנע להלוות לעני על יד, כשקרוב לשמיטה, אל ירע לבביך. למה? כי בטבע האדם מתקמצן, הוא יודע שעוד מעט יהיה, הוא לא ישלם לו בזמן, השמיטה עוברת, הפסיד את הכסף. אומרת התורה, לא. אומר החינוך בשורשי המצווה, כי השם ידין את האדם לפי מעשיו ויעניקהו מברכתו כפי יתקרבו אליה. ומידת הקילות מחיצה של ברזל בינו ובין הברכה. והנדיבות חלק מחלקי הברכה, ונמצא מתנהג בו שהוא בתוכה. מה פירוש הדברים? אדם קובע את גורלו, אתה רוצה שפע, אתה רוצה ברכה, אתה רוצה הצלחה, אל תהיה קמצן. אם אתה אבו כמונה, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. אם אתה מתקמצן, אז גם הקדוש ברוך הוא משלם לך אותו דבר. אתה עושה ככה את המצוות, אז ככה הקדוש ברוך הוא מתייחס. אתה מתייחס בין אדם לשני, לאשתך, לילדים, בקמצנות, אז הקדוש ברוך הוא מביא לך בקמצנות. תמיד הסבתא שלי הייתה אומרת, ואני אין משפט כזה, אומרת, אף פעם תקנו אוכל מבן אדם רזה, תקנו רק בן אדם שמן, כי הוא יודע לאכול, אז יש לו יד רחבה. קמצנים אוכלים קצת, אז הם גם נותנים קצת. זה תכונה, תכונה. לכן, צופים מאזינים יקרים. למדנו מפרשתנו, פרשת צו, צו. צו, הפרשה הזאת משדרת מסר עוצמתי על הניסיון הגדול של כל אדם, שהוא נולד מוטבע בקמצנות, באנוכיות, הכל שלו, אגרוף, אבל צריך לדעת שזהו הדבר שמאפיל על כל עבודת השם של האדם, בינו לבין המקום ובינו לבין חברו. כל הקיום תורה ומצוות שלו מחפש רק את לצאת ידי חובה, הכי בזול. תירוצים מכאן אין ספור, העיקר איך להימנע מלהוציא שקל, ואם כבר אז יוציא, אתה הולך לקנות מזוזה, תפילין, הכי זול שיש. מה פתאום אני אהדר במצוות האלה? כמה הטיפשים הבני אדם, לא מבינים שהם מפסידים לעצמם. הם גורמים שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתם בתקציב מצומצם ומקומצן ביותר, כי זה הדרך שאתה בוחר בה. אותו דבר בן אדם לחברו, בבית שלו. יש בן אדם שמתנהגים בקמצנות. מי מדבר לתת מתנות לאישה? לקנות לבגדים, לקנות לתכשיטים, לילדים שלו, לפנק אותם, לשמח אותם. יש... או על כל מה שצריך בבית, אוכל, ואלה שהם קמצנים, מה עושים? אם כבר רוצה לקנות בגד לאישה, תחפשי איפה יש סל, איפה יש איזה מבצעים, למצוא איזה משהו שהעיקר לצאת ידי חובה. אתה הולך לקנות משהו? איפה אחר? לחפש, לחטט, איפה יש איזה מבצעים לחפש? אתה הולך לקנות מזון? אתה מחכה לרגעים האחרונים שיהיה השאריות, שזה כמעט בלי כסף. העיקר שיש משהו. איך אפשר שהבית הזה יהיה בו שמחה? איך יהיה בו שלום? איך יהיה בו אהבה ואחווה? וככה זה בא לידי ביטוי בחברה, בכל מקום. העבודה שלנו, צו. צו. כל מקום שנוגע לכסף, אדם ניכר בכוסו, כיסו, כיסו. מבחן האדם איפה הוא נמצא, כשזה נוגע לכיס. החוכמה היא להתעלות מעל הכל, לחזק את האמונה וביטחון. כל מה שאתה עושה למען התורה והמצוות, למען חסדים, להרבות אהבה ואחווה, אתה תרבה את השפע, את הברכה, את ההצלחה, השלום בית, כל הברכות וכל הישועות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.